כל חי אונליין 93fm.co.il.
רבים במשטרת ישראל אינם מעוניינים לשרת בירושלים בשל המצב הביטחוני, והמשטרה מתקשה לעמוד ביעדי הגיוס של מיועדים לשירות בבירה ובסביבתה, כך נטען הערב בחדשות ערוץ 10. המשטרה הודיעה בתגובה כי גובש צל הטבות ייחודי לשוטרים המשרתים בירושלים על מנת לעודד גיוס שוטרים ולשמר את הקיימים. ועדת האיתור שהמליצה אתמול לשרה איילת שקד על השופט ישעיהו שנלר לתפקיד נציב הביקורת על פרקליטות המדינה, הודיעה כי היא חוזרת בה מהמלצתה. גם השופט שנלר עצמו הודיע לשרת המשפטים שקד על השרת מועמדותו, אחרי שחשף היום את העובדה כי קרוב משפחתו משמש כפרקליט במחוז חיפה, והדבר עורר חשש לניגוד עניינים. נשיא טורקיה ארדואן ממשיך בתגובות החריפות לניסיון ההפיכה שנכשל בארצו. על פי דיווח ברשת התקשורת CNN בשפה הטורקית, ביממה האחרונה הודחו בטורקיה כ-1,700 אנשי צבא, כ-150 מתוכם בתפקידים בכירים ביותר, ו-102 אמצעי תקשורת שונים הושבטו בשל החשד למעורבותם והניסיון להשתלט בכוח על ההנהגה הטורקית בראשות ארדואן. דאש פרסם הערב סרטון בו נראית הצהרת אמונים לארגון של שני מחבלים שביצעו אתמול את הפיגוע במבנה ציבורי נוצרי בצרפת. בפיגוע נהרג אדם אחד כבן 84 וכמה אזרחים שהוחזקו כבני ערובה שוחררו בשלום לאחר חיסול שני המחבלים. משטרת צרפת פרסמה הודעה לפיה לא היו תקלות או מחדלים חמורים בהבטחת האירוע בו התרחש הפיגוע בניס שבצרפת, שבו נרצחו 84 בני אדם. בהודעה נטען כי הביקורת על סידורי ההבטחה נבעה מחוסר הבנה של פרסומי משטרת צרפת בנושא. התחזית, הלילה ומחר מעונן חלקית עד נעים, ירידה קלה של הטמפרטורות שתהיינה רגילות בעונה, ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה. נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים, לאישי פופובסקי ואשר גרייבר שכאן איתנו באולפן. את תוכניתנו היום נפתח בנושא ביטחון עצמי, ולאחר מכן נפנה אל שאלותיכם בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, שאלות לבטים והתמודדויות. ומכאן אל הנושא שלנו, ביטחון עצמי. היום מרבים לדבר על דימוי עצמי נמוך. ומה הכוונה דימוי עצמי נמוך? הכוונה היא שהאדם לא שם דגש ולא מתמקד ביכולות שלו, בכישורים שלו, בעוצמות שלו, הוא לא מעניק משקל חשוב למה שיש בו. לעומת זאת, אצל האחרים הוא יכול לזהות אפילו יכולות שאין בהם. אצל האחרים הוא כן מזהה פוטנציאל. כלפי האחרים הוא יכול להיות סלחן ואצלו פחות. ולכן הוא גם פחות יוזם, פחות עושה, פחות מתפקד, פחות מאמין ביכולות שלו. אדם יכול לחשוב על עצמו שהוא חלש בתחום הלימודים או בקשר ליכולות החברתיות שלו, והוא בכלל לא כזה. הוא בעל יכולות שכליות נהדרות, אבל הוא אפילו לא מתחיל לנסות להיות תלמיד יותר טוב בגלל שהוא לא מאמין בעצמו. הוא לא מנסה ולכן הוא גם לא מצליח. זה שהוא לא מצליח מבחינתו מהווה הוכחה לכך שהוא לא יעיל, שהוא לא שווה. אבל הוא לא ער לכך שמה שהוא לא מצליח זה כי הוא לא מנסה, ומה שהוא לא מנסה זה כי הוא לא מאמין, וחוסר ההצלחה זה לא בגלל חוסר אפשרות, חוסר יכולת, אלא בגלל חוסר עשייה שמגיע מחוסר אמונה של האדם בעצמו. האדם הזה יכול בכלל לא לנסות להביא לידי ביטוי את היכולות הלימודיות שלו, ואז גם להתייאש מאוד מהר, לא בגלל שיש סיבה אמיתית להתייאש, אלא בגלל שהוא בכלל לא ניסה. הוא לא רוצה לנסות כי הוא לא רוצה לפגוש את הפחד, שמה הוא לא טוב, שמה הוא לא יעיל. בשביל להימנע מהפחד, מהמפגש עם הכישלון, הוא בכלל לא מנסה. וכך גם כן לגבי יכולות חברתיות. הוא אולי בכלל אפילו לא ינסה להיות בקשר. ולמה? הוא יאמר לכולם שהוא לא רוצה להפריע, הוא לא רוצה לפגוע, הוא מעדיף להישאר בינו לבין עצמו בשביל לא להטריד אנשים אחרים, וזה נראה דבר שהוא מבטא הרבה ענווה, הרבה יופי, אבל יכול להיות שהמניע שלו זה משהו אחר, מה שמונע ממנו ליזום קשרים או להצטרף ולחזק קשרים קיימים, כי הוא לא מאמין שהוא באמת שווה ויעיל, הוא לא מאמין שהוא באמת יכול לתת משהו בתמורה. ודאי שיש אנשים באמת לא רוצים להגיע לחברה, לא להיות מאורים, כי נוח להם עם עצמם, נעים להם בלבדיות שלהם. המדע לכך כמה זה נעים להם, אם זה לא מתסכל אותם, אם במחשבות שלהם הם לא אומרים לעצמם עוד פעם ועוד פעם שהם כן רוצים להיות מקובלים יותר חברתית, אלא מיד כשעולה המחשבה הזו הם משתיקים ומנטרלים את המחשבה הזו. ואז הם אומרים לעצם, לא, לא כדאי, זה לא משתלם. במקרה הזה יכול להיות שהוא שואף להתבדלות, ואולי זוהי מטרה טובה בשבילו. עשה לך רב והסתלק מן הספק בעניין הזה, את זה הוא יכול לבחון. השאלה היא האם כעת זה הדרגה שלו, ואם זו לא הדרגה שלו, אז הוא עלול לפגוע בעצמו יותר מאשר לקדם ולעזור לעצמו. אדם כזה שסובל לביטחון עצמי יכול לסבול הרבה מקנאה. קנאה שמוציאה את האדם מן העולם, הוא יכול ללמוד הלכות לשון הרע וכמה זה חמור. יחד עם זאת, הוא ימשיך לדבר על האחר. המקור זו הקנאה, אבל הוא יאמר לעצמו בראש, נכון, אסור לדבר לשון הרע. אבל לא תלך רכיל בעמך, מי שעושה מעשה עמך, או מי שלא עושה מעשה עמך, עליו כבר אפשר לדבר לשון הרע. ובכך, ברגע שהוא מצא את הפרצה, הוא מתיר לעצמו לדבר לשון הרע על מי שהוא מקנה בו. למרות שהוא מכיר את הגבולות של לשון הרע, הוא בכל אופן מוצא לעצמו סיבות שכליות להביע את הלשון הרע, אבל המניע לחפש את הסיבות השכליות בשביל לדבר לשון הרע, זוהי הקנאה. המניע לקנאה זה הדימוי העצמי הנמוך. היות שהוא מאמין שהוא לא שווה ולא יעיל, הוא מרגיש מאוים מאנשים אחרים. ולכן גם מקנה בהצלחה שלהם. אם הוא ירצה לטפל בעצמו, לפעמים הוא יצטרך להתמקד גם במימד הנפשי. לא רק במימד של האיסור לשון הרע, כי את המימד הזה הוא כל פעם מחדש מצליח לפרוץ ולהסביר לעצמו למה במקרה הזה הוא כן יכול לדבר לשון הרע, הוא מוצא לעצמו כל מיני היתרים. לפעמים, האדם שסובל מביטחון עצמי, לא מאפשר לילדים שלו להתפתח. הוא מפחד להישאר לבד עם עצמו, הוא לא רוצה שהם יתפתחו בחיים שלהם. לכן הוא לא מפרגן להם, הוא לא מעודד להם, הוא לא מחזק אותם, הוא לא מותן להם עצמאות, למרות שהוא יכול להיות מרצה נהדר לתחום החינוך, הוא יכול להיות נועם דגול בנושא. הוא אומר באמת דברים נכונים ויעילים. יותר מכך, הוא נאה דורש וגם נאה מקיים בכיתה שלו עם התלמידים שלו. אבל אצלו בבית הוא לא מצליח. לא בגלל שהוא נאה דורש ולא נאה מקיים, העצות שלו הן נהדרות. גם לאנשים כמוהו כשהם מורים בכיתה. אבל כשהוא עורר בבית, יש מימד נוסף שלא מאפשר לו לממש את העצות. לא כי העצות לא נכונות. זה שאצלו בבית הוא לא מצליח, זה לא בגלל שהוא נאה דורש ולא נאה מקיים, אלא בגלל שהעצות שלו הן נהדרות למי שיש לו ביטחון לעצמי בסיסי בריא וטוב. אבל האדם שאנחנו מדברים עליו הוא סוג אדם שאין לו ביטחון עצמי. היות שכך, הוא מפחד לאבד את הילדים שלו, הוא מפחד שהם יגדלו והתפתחו, הוא מרגיש שהוא צריך שכולם יהיו סביבו כל הזמן, יעסיקו אותו, שהוא יעסוק בהם. ישכיחו ממנו את החשיבה של אודות עצמו. הוא יסביר שהוא רצה לתת, להעניק, לאהוב את הילדים, אבל הוא חונק אותם רגשית ולא מאפשר להם להתפתח. או שהוא אמר שהוא רצה לחנך אותם, אבל הוא לא שם לב שעל ידי הביקורות הוא שבר אותם. אז איך זה שהוא כל כך חכם והעצות שלו לאנשים אחרים עובדות נהדר כל כך, אבל עם עצמו הוא לא מצליח? התשובה היא בגלל שהאדם הזה יש לו עצות נהדרות ונכונות, אבל בינו לבין עצמו יש לו בעיה של ביטחון עצמי. היות שכך הוא מפחד להישאר לבד, הוא מפחד שאם הילדים יתפתחו הם יעזבו אותו, אין לו את האישיות שלו, את האופי שלו, את התחביבים שלו, את העשייה שלו, את תחומי העיסוק שלו, את החיים שלו בינו לבין עצמו. היות שכך האדם הזה לא מאפשר לילדים להתפתח, בין אם זה על ידי כך שהוא מעניק יותר מדי חום וחיבה, ולא מאפשר להם להתפתח כי הוא חונק אותם מחום וחיבה. רגשית, אבל חונק אותם, נועל אותם. למה? הוא לא רואה שהנפש שלו לא רוצה להישאר לבד, ללא תמיכה, ללא סיוע, ללא הילדים שלו, הוא מפחד לאבד אותם, לכן הוא מתנהג בצורה לא חינוכית ויעכב את ההתפתחות הנפשית שלהם. וכפי שאמרנו, יש לו עצות נהדרות לאחרים, ויש לו עצות נהדרות גם לעצמו. אבל בכל זאת הוא לא מצליח לממש אותם, לא כי העצה לא נכונה, אלא כי האדם הוא לא אדם מתאים, יש לו בעיה בביטחון העצמי שלו, והוא מפחד להישאר לבד, ולכן הוא יכול גם כן להעיר, לבקר ביקורות חוזרות ונשנות. למרות שיכול להסביר כמה זה לא טוב ולא יעיל, בכל זאת, היות שאין לו ביטחון עצמי, בבסיס יש בו מעין, כמו היינו אומרים, כוח שמניע אותו, הוא מפעיל אותו להתנהג בצורה כזו שתמנע את ההתפתחות של הילדים שלו, וכך הוא יישאר סביבם יותר ויותר. עוד נקודה. לפעמים יש בני אדם שיש להם בעיה בביטחון עצמי, והם חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם. יש לי בעיה בביטחון עצמי, אני לא יעיל, אני לא טוב, אני לא שווה. וחשוב שאנחנו כבני אדם לא כל פעם מחדש נבקר את עצמנו, נשפיל את עצמנו, נפגע בעצמנו. כי בכך אנחנו מקבים את המצב. אם לדוגמה, יש לבן אדם אופניים, הוא מראש חושב שהוא יכול להגיע לכל היותר רק בכל גבולות העיר, הוא לא יכול לעבור מעיר לעיר, בטח לא כמה ערים לעבור אותם בעזרת אופניים. אבל מצד שני, אם הוא היה מודע שבחנייה שלו יש גם רכב, אולי אפילו נהג בתוך הרכב, לא רק שהוא היה חושב שהוא יכול לנסוע מעיר לעיר, הוא גם היה יודע שזה זמן נוח לעבוד, או אולי לנוח, או לעשות דברים אחרים, בגלל שגם יש לו נהג. הוא מראש היה חושב ומנהל את שגרת החיים שלו בצורה אחרת. אדם שיש לו רק אופניים מראש מתכנן רק דברים שהם באזור העיר. אדם שיש לו רכב כבר מתכנן דברים חדשים, חושב על אופציות נוספות. הוא יכול לחשוב מה הוא יעשה בחודשים הקרובים, לא רק בעיר, אלא גם מחוץ לעיר. למה? כי הוא ער לכך שיש כמה וכמה אפשרויות, ועל בסיס זה הוא מתכנן את חייו. וכך הוא מפיק יותר ויותר מעצמו. כך גם לגבי האדם עם ביטחון עצמי. כשהוא חושב שיש לו רק אופניים, הוא לא חושב בגדול. כשהוא יודע שיש לו רכב, הוא חושב בצורה רחבה יותר, עם אופציות נוספות בחיים. אדם ששוב ושוב יאמר לעצמו עוד פעם, אני לא טוב, אני לא יעיל, אני לא שווה, הוא כמו האדם עם האופניים. הוא בכלל לא יחשוב על אופציות נוספות בחיים שלו. הוא לא יחשוב ללמוד, להתפתח, להיות טוב יותר בחברה, בקהילה, מול האנשים. הוא בכלל לא יחשוב שיש אפשרויות לעשות משהו אחרת, או להתפתח לכיוונים אחרים. למה? כי אין לו חלונות חשיבה, אין לו בכלל אופציות, הוא לא רואה מעבר למה שיש בעיניים שלו היום. כמו שהפתגם אומר, אל תיתן למי שהיית אתמול למנוע ממך להיות מי שאתה יכול להיות מחר. הוא לא מאפשר לעצמו להיות טוב יותר, ולמה? כי הוא בכלל לא יודע שזה אפשרי. לכן חשוב שאדם יפסיק לבקר את עצמו, יפסיק לומר לעצמו עוד פעם ועוד פעם כמה אני לא טוב, כמה אני לא יעיל, אלא להתמקד ביכולות שלו, בעשייה שלו, בשיפור התפקוד שלו, בכל התחומים. אבל לא שוב פעם ושוב פעם לומר לעצמו, אני לא שווה, ואני לא טוב, ואני לא יעיל, ואין לי ביטחון לעצמי. חשוב גם שימצא את החברה המעודדת, המפרגנת, מי שמחזק, מי שמעודד, מי שיודע לרומם את האדם, לא להשפיל, לא לפגוע, בטח לא לעקוץ ולגרום לנחיתות אצל האדם. יש בני אדם שלהיות מולם זה לקבל השראה. אדם הולך אל אחד מגדולי ישראל, הוא יכול להתרומם כמה טפחים מעל הקרקע. יש לזה כמובן כמה וכמה סיבות. אם אפשר להתייחס לסיבה האנושית או לפני קדושת האדם והשפעתו על הסביבה, עצם זה שאנחנו פוגשים אדם שהוא כל כך התרומם והתעלה, לדוגמה תלמיד חכם עצום, אנחנו בשגרת החיים, לומדים, חולמים להתקדם, ואז נופלים, ואז מתייאשים, ואז מתרוממים, שבע, יפול צדיק וקם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז פתאום עומד לפנינו אדם שהוא עשה את זה, הוא הצליח לעשות מה שאנחנו רק חולמים על זה, פתאום החלום נראה מציאותי, נראה אפשרי. פתאום הדמות הזו מצליחה לנפץ את כל מעגלי האכזבות ולהחדיר תקווה. זה אפשרי. גם אם לא כמו אותו תלמיד חכם, אבל אפשר להיות טוב יותר. זה דבר נהדר. זה אחד הדברים המרוממים כשאנחנו רואים מישהו גדול כל כך. אז גם אם לא נהיה כל יום בחצרותיהם, אבל כן למצוא אנשים מרוממים, מחדירים תקווה ואמון בעצמנו, מה שמקדם אותנו, מה שלא ישאיר אותנו נעולים באותה תדמית שלילית בינינו לבין עצמנו על עצמנו. עוד נקודה חשובה, בשביל לא לפגוע בביטחון העצמי שלנו, לא להשוות את עצמנו לאחרים, להתחיל להתמקד מה אנחנו טובים, במה אנחנו יעילים, לא להתמקד שוב ושוב כמה הוא טוב, כמה הוא יעיל, במה הוא יעיל, כמה הוא מצליח, איך הוא מצליח, אלא להתמקד בעצמנו, ביכולות שלנו. עוד נקודה, בטלה ושימום פוגעים באדם. ההימנעות מהעשייה משמרת את המצב רוח הלא יעיל. ההימנעות מהעשייה פוגעת בתפיסה של האדם את עצמו, והוא שוב ושוב רואה את עצמו כלא יעיל, כלא שווה. יש עוד הרבה לדבר סביב הנקודה הזו של הביטחון העצמי, אבל בינתיים אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אתם בינתיים יכולים להתקשר אלינו לשאלות בנושא נפש האדם. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9, 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
בין המצרים מגלים את העולם מחדש. העולם ואני, סדרת תוכניות מרתקת עם מיטב מרצי ערכים. והשבוע הרב אהרון לוי בסדנה מיוחדת על גלות וגאולה, אמונה בצל החורבן והדרך לאהבת השם ואהבת האדם.
אין לנו לחפש את הסיבות הטבעיות בדברי חז"ל, כי הם פשוט לא עסקו בזה. הם עסקו בעיקר, הם עסקו בגורם, בסיבה האמיתית המחייבת את הסיבה הטבעית.
העולם ואני, כל ערב בשש, רק כאן בקול חי.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים והמזגנים בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. כאן משה חסיד מטל מערכות. אוצרות השוט אוצר הפוסקים בדיסקונקי. 4,000 ספרי שוט מקושרים למפתח נושאים הלכתי ענק. תשובות ממוקדות ביותר בדיוק בנושא ההלכתי שרצית. המבצע רק עד ראש חודש אב. הטבה מיוחדת ללקוחות בר אילן. התקשרו, טל מערכות, 03-577-2036. 03-577-2036.
רוצה פעה נוחה? קלה, נושמת, פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי, לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
סליחה, הנתיב הזה מגיע להגרלה הגדולה?
בוודאי, כל רשת נתיב החסד מביאה אותך להגרלה. שימו לב למבצע הגדול של הקיץ. מכונית קיה פיקנטו חדשה. נכנסים לאחד מסניפי נתיב החסד, קונים ב-300 שקלים ממגוון מוצרי חנות, ומתוכם 29 שקלים ו-90 מאחד המותגים המשתתפים במבצע, ונכנסים להגרלת הקיץ הגדולה. מהרו, יוגרלו שתי מכוניות, אחת בכל חודש. עקבו אחרי הפרסומים.
כשאתה במינוס, סגור אותו עם מימון ישיר. חייג 7x5 ותוכל לקבל עד 70,000 שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ בסימן הפרדה במקור. יום שלישי, י"ב אב, 16 באוגוסט, משעה 18:00 בפארק ה' בבאר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, ביניהם עמדה להכנת שייקים ומיצים טבעיים, אומני קריקטורה, קיר גרפיטי ענק, מתקן הישרדות מאתגר, ובבימה המרכזית, הצגה, הקרקס האפריקאי, הזמר אודי דודי ועוד. הכניסה חופשית. הפרדה מלאה, האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף. בסיוע המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף רדיו כל חי.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
המקדש עכשיו!
כולנו חולמים על הרגע בו ייבנה מחדש בית המקדש, אבל הרגע הזה תלוי גם בנו. כל חי מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד לבין המצרים ולהוסיף לבנים של זכויות ומעשים טובים לבניין בית המקדש. חייגו ל-03-903-903-9 שלוחה מספר 9 וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם. קיבלתם קבלה? הוספתם לבנה. האזינו לתוכניות כל חי ואולי תגלו שזכיתם גם בפרסים יקרי ערך.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
מדברת מיכל מקריית אונו.
שלום וברכה.
אני רציתי לשאול עד כמה יש קשר בין ביטחון עצמי נמוך למינון הורמון סרוטונין במוח, הלא נקרא SSRI.
כמה יש קשר בין נושא הביטחון העצמי ובכלל בין נושאים שהם גופניים?
לא, הדגש שלי נמוך. לא, לא בכלל, כי בכלל זה יכול להיות גבוה, ואז יש פה איזושהי קורלציה בין ההורמון לביטחון עצמי. עד כמה שאני יודעת, ככל שההורמון הוא גבוה יותר, ככה ביטחון עצמי שלנו גבוה. לכן המיקוד שלי הוא על הביטחון עצמי נמוך. האם יש ממש קשר הדוק, או שזה לא בדיוק?
השאלה היא מתי שיש קשר, מתי שיש ביטחון עצמי נמוך?
ביטחון עצמי נמוך, יש ההורמון הסרוטונין, גם המינון שלו הוא נמוך במוח.
זה אני לא לגמרי יודע.
אתה כן יודע.
בגדול, כל הנושא של ביטחון עצמי והשפעתו על נפש האדם, היו משפיע על הצד הגופני של האדם, אז זה אמנם לא קשור ישירות לנושא ההורמוני, אבל זה כן קשור לנושא ההשפעה הגופנית. כן, ודאי, ברגע שלאדם ישנה תחושה של ביטחון עצמי ותחושה של מסוגלות ויכולת להתמודד עם מצבי חיים, אז בדרך כלל זה משפיע טובה, גם יכול להשפיע גופנית. זה לא אומר שתמיד זה משפיע, וגם לפעמים כאשר האדם סובל מבעיה של ביטחון עצמי ומרגיש תחושת נחיתות ותחושת חוסר מסוגלות וחוסר יכולת, אז זה גם יכול להשפיע על הצד הגופני של האדם. יש הרבה מה להעריך סביב הנושא הפסיכוסומטי, אבל ספציפית סביב הנושא ההורמונלי הזה, אני לא יודע.
אני יכול להוביל את השאלה שלי לעוד משהו?
ננסה לראות.
האם אנשים בעלי ביטחון עצמי, האם האנשים ההומוסקסואלים ולסביות הם בעלי ביטחון עצמי נמוך?
ברשותכם, אנחנו לא נתייחס לשאלה הזו בשידור, זו שאלה, לא נוכל להתייחס אליה, ואנחנו ברשותכם נעבור לעוד שאלות. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול שאלה לגבי אדם שקרס נפשית, ויש לו פחדים לחזור לחיי משפחה תקינים. מה אנחנו יכולים להיעץ לו על מנת שהוא יחזור לשגרת החיים? כי במשפחה יש איזה משהו לחץ כזה שגורם לו לפחד, ואז גורם לו לקריסה.
השאלה היא, בעצם, כן. אם אני מבין נכון, השאלה היא שבעבודה היה לו קושי, ושם הוא לא הצליח, ועכשיו זה משפיע על נושא המשפחה?
גם כן, העבודה זה חלק מהסימפטום, אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה, כלומר, הקריסה נבעה מאיזה לחץ משפחתי עמוק, של ביקורת וכו', וכתוצאה מזה יש לו עכשיו חשש לחזור לחיים משפחה תקינים. מה אני יכול לייעץ לו, מה אני יכול להגיד לו?
איך אתה יכול לייעץ לאדם לחזור לחיי משפחה תקינים? התשובה היא, התשובה בשביל לייעץ לו לחזור לחיי משפחה תקינים, מה שיכול להיות יעיל וטוב, זה לנסות מדי פעם לראות מה הוא אומר, מה מפריע לו, מה קשה לו. האם הוא אומר שקשה לחזור לחיי משפחה תקינים בגלל שאני מתמודד עם מערכת ניסויים שהיא קשה, עם הורות שהיא קשה? כלומר, לנסות קודם כל לזהות מה מפריע לו, מה בתוכי המשפחה, לפעמים זה הניסויים, לפעמים זה ההורות, לפעמים זה המצב הכלכלי שהוא לא מצליח בו. א', לראות מה מטריד. ב', אחרי שאנחנו מזהים מה מטריד, אם זה נושא אחד, שני נושאים, שלושה נושאים, אז כן אפשר לכוון אותו ולעודד אותו, לומר לו משהו בסגנון של, תראה, אני מבין שקשה לך לחזור לכל נושא המשפחה, אבל המערכת היא לאו דווקא דורשת 100% שלמות של תפוקה מלאה בחיי משפחה, או אם לא אז 0%. אלא מה, גם אם אתה יכול לחזור למערכת חיי משפחה שיש בה תפוקה של 10, 20, 30%, זה כבר משהו. כלומר, זה נכון הייתה איזושהי השפעה שלילית מהעבר שגרמה לו לתפקד בצורה שלילית ולהביא אותו למצב שאיזשהו משבר במשפחה זה או אחר. אבל אם והיה, והבעיה היא שיותר נובעת מהפחד שלו לחזור לחיי המשפחה, אז כדאי לפנות אליו שיגש של הצורה הדרגתית. צורה הדרגתית, בוא תנסה לראות אם אתה יכול להפיק מעצמך את המירה מהמשפחה שעה בשבוע, שעתיים בשבוע, שלוש או בשבוע, כמה שהוא יכול. זה כשאנחנו לא יודעים במדויק מה מפריע לו. אם אנחנו יודעים במדויק, מפריע לו יהיה יותר קל. אם ידע שזה נושא ההורות, הספציפית, נוכל לעזור לו בנושא ההורות, עם עצות והכוונה, עם נושא הילדים. אם יודעים שזה נושא המשפחה בין תחום הנישואים, כי הוא מרגיש קונפליקטים, והוא מרגיש שישנם ערכים שמתנגשים, והוא מרגיש שאין מקום לרגשות שלו, או שאין מקום לצרכים שלו וכדומה, אז גם הזה אפשר לפתור את זה, וזה כבר פתרון בצורה שונה מהאופן הכללי שדובר לפני כן. אם הנושא הוא המצב הכלכלי שיש לחץ בגלל זה, אז גם כן יש תשובה שהיא אחרת. השאלה היא, מה אנחנו מזהים שמפריע לו ומטריד אותו? כלומר, מה הוא אומר? מה מפריע שם? מה מטריד שם? כי הפחד לחזור למשפחה זה פחד כללי. אם אנחנו יודעים מה מטריד באופן מפורט, נוכל יותר לעזור. השאלה אם אנחנו יודעים.
אז כלומר שיש כאן כאילו ייחודיות מסוימת ולבודד אותה, והדרגתיות מסוימת, אחד 0.1 שינוי ועוד 0.1 שינוי, ואז זה יביא לאיזה פתרון מסוים.
אז ברגע ש... אני אומר בגדול, כן, כי ברגע שישנה התקדמות, אז ישנה תחושה, א' של יכולת, תקווה, וזה בדרך כלל גם כן הדדי, כי ברגע שישנה התקדמות אצל אחד מהשניים, אז זה בדרך כלל... מאפשר גם כן לצד השני להתחיל לנוע ולעשות איזשהו שינוי מסוים.
כלומר, זה הדדי.
בדרך כלל. בדרך כלל, בדרך כלל. זה לא תמיד ככה. אם היה ואדם הוא לא עושה את השינוי הנכון והנדרש, אז זה לא תמיד עוזר. אני פעם אחת פגשתי זוג ששבועיים לא דיברו אחד עם השני, ואחרי שבועיים הבעל החליט לשלוח לפרחים. אז אם מבחינתה, אולי אובייקטיבי זה נראה טוב, אבל אם מבחינתה הרגישה אם זה רע מאוד, היא אמרה רגע, שבועיים הוא שתק ולא דיבר, עכשיו שלוח פרחים, זה לא דרך לפתור בעיות. מבחינתה זה היה עדיין דרך של סגנון לא פותר בעיות ומתחמק בעיניה. כי מבחינתה לא זו הדרך.
אולי השולח לפרח אחד וזה היה עוזר יותר?
אם השולח פרח אחד עם עוד כמה מילים זה היה עוזר. היא רצה יותר לדבר, לפתור את הבעיה, היא רצה שהם ידברו יחד. ומבחינתה ברגע שהוא שולח לה הרבה פרחים והוא לא מדבר איתה והוא לא יחד מנסה לפתור את הבעיה, אז זה מה שהיה מבחינתה קשה. מה שאני בא להגיד כאן, שלא כל התקדמות היא מביאה איתה איזשהו נס מסוים. הרבה מאוד אנשים הם נטלים על כמאי הפני הפנים, כנב האדם לאדם, אז אני רק אעשה משהו והכל יהיה בסדר. זה לא מדויק. אם תעשה את הדבר הלא נכון, לא בטוח שיהיה בסדר. רק אם תעשה את הדבר הנכון, אז אפשר לצפות כמאי הפני הפנים, כלב האדם לאדם. וגם זה סבירות, זה לא, אין הבטחה שככה זה הולך להיות בכל מצב. יש בני אדם שהם כבר הגיעו למצב קיצוני של שחיקה ותסכול, מצב רוח מדוחדך מאוד, והלב שלהם כבר לא לגמרי עובד, אז אי אפשר לצפות שיהיה כמאי הפני הפנים, כלב האדם לאדם. אבל בדרך כלל, אם והיה והמעשה הנכון הוא זה שנעשה, אז אפשר לצפות למערכת הדדית.
שר כוח הרב, תודה רבה, ואנחנו מאוד מעריכים את השיעורים בבוקר, מעצימים אותנו כבר על הבוקר, קמים, אין לנו כלים טובים לעזור לאחרים, גם לעצמנו, אנחנו מודים לך מאוד.
ברוכים תהיו, תודה, תודה רבה לכם. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. מדבר אריאל מירושלים.
כן.
רציתי לשאול את כבוד הרב, לגבי עניין של עבודה, שבן אדם מרגיש כאילו שהוא לא ממצא את עצמו מספיק, זאת אומרת, אני עובד בנושא של בית משפט, בעיירת, בתיקים, בארכיב, ופשוט אני מרגיש שאני לא ממצא את מה שבקורו שהאב אמר בהתחלה השיחה, את הפוטנציאל שטמון בכל בן אדם. וזה אני רואה שאנחנו עושים טיולים מאורגנים או משהו כזה, אז לא אחד ולא שניים פונים אליי ואומרים לי, כדאי מאוד שתחשוב על עבודה אחרת ושנות, וזה פשוט, אמר כבוד הרב, יש את העניין של גידול הילדים, ויש משכנתא מחויבות כאלה בגיל 43, ככה לעשות שינוי, כדאי לעשות את זה.
תראה, יש כמה וכמה נקודות לדבר סביב מה שאתה שואל. דבר ראשון, אתה אומר, אני מרגיש שאני לא ממצא את עצמי בעבודה, ולכן האם כדאי לעשות שינוי. ברמת העיקרון, יש... צד חיובי לעשות שינוי, יחד עם זאת, צריך כמה שפחות לשלם את מחירי השינוי. ולכן, כהמלצה, בדרך כלל לא כדאי לעזוב עבודה בשביל למצוא עבודה אחרת, בגלל שברגע שאנחנו עוזבים את העבודה בשביל לחפש עבודה אחרת, בהרבה מאוד מקרים אנחנו לא מוצאים אותה מיד תוך חודש, חודשיים, שלושה, ואז המצב הכלכלי דוחק, או המצב הנפשי הרגשי דוחק, ואז אנחנו מתפשרים על כל עבודה שישנה, ואז מוצאים עבודה שהיא לא טובה, ואז גם שם מרגישים לא ימוצים, ואז עוד יותר אנחנו רוצים לעזוב את העבודה השנייה, ואז זה חוזר על עצמו שאנחנו עוזבים מהר יותר ולא מוצאים את העבודה הטובה וכדומה. אם והיה ומחליטים לעזוב עבודה בשביל למצוא עבודה אחרת, אז קודם כל כדאי, מתוך העבודה שכבר נמצאים בה, כבר בזמן הזה לראות אם אפשר להתחיל למצוא עבודה אחרת, ללמוד דברים שמתאימים לעבודה אחרת שהיינו רוצים למצוא, כלומר להכין את הקרקע לקראת העבודה החדשה, אבל מתוך העבודה הישנה, לא על חשבון שעות המעביד ודאי, כי אסור לגזול את זמנו, אלא לאחר מכן עובדים, סתם אומר דוגמה, נגיד עובדים מ-8 עד 4, אז אנחנו קובעים לעצמנו שדוגמה ב-4 חודשים הקרובים אנחנו מרשים לעצמנו שעתיים, שלוש ביום לראות אם אפשר למצוא עבודה חדשה או ללמוד דברים שקשורים בשביל מציאת עבודה חדשה וכדומה. לעשות איזשהו תהליך מסודר ומאורגן על מנת שלא יהיה מצב שאנחנו בורחים מהעבודה הקיימת בגלל הרגשה שטוב שאנחנו מרגישים אותה, כי אולי באמת זה לא המקום המתאים לנו. יחד עם זאת, בצורה שהיא תהיה עוד שנה, שנתיים מהיום, מושכלת ואנחנו נהיה גאים בבחירה ולא נהיה עסוקים בבריחה מעבודה לעבודה. זה באמת הטכני. יש לנו היבט רגשי.
שאלה,
כן.
שאלה של איך עובדים על מידת גאווה בין בעל לאישה. כמו שהרב מסכים קודם בשיחה הקודמת, אני כבר שלא מדברים ואחרי איזה שבועיים אתם מדברים.
בסדר, אני תכף אתייחס.
איך עובד על המידה הזאת?
בסדר גמור, אני תכף אתייחס לגבי המידה הזו, אבל לפני כן רק עוד נקודה אחת שכן רציתי להזכיר לגבי נושא העבודה, יש עוד עצה שיכולה לעזור ולסייע. תעשה לעצמך, נגיד, תקח לעצמך דעה ותעשה לעצמך מעין, תכתוב לעצמך לדף, מה יהיה איתך אם נגיד הייתה לך עכשיו אופציה להתחיל מההתחלה. לא יצויר, הייתה לך אופציה עכשיו מההתחלה, אפשרות לבחור עבודה אחרת. מה היית בוחר? תבחר שלושה מקצועות אחרים. נגיד, אני סתם בדוגמה, רופא, עורך דין ואדריכל. עכשיו, תרשום מהם התכונות שיש לרופא, לעורך דין ולאדריכל. מהם התכונות שיש להם בעיניך. בשלב הזה מה נראה לך? אחד תגיד אחד הוא זריז, ממולח, חכם, פיקח, מנצל את זמנו, לא משנה, מה שתרשום. התכונות שתמצא שם, אלה הן תכונות שמאוד יכול להיות שאם תצליח להוסיף אותם בחיים שלך, בעבודה שאתה נמצא כעת, תוכל להוסיף שם הרבה יותר סיפוק. כי כאשר אנחנו מחפשים עבודה חדשה, אנחנו לא מחפשים את העבודה. אנחנו מחפשים את התכונות ואת מימוש עבודה. היכולות והתכונות שנוכל לממש שם בעבודה החדשה. ולכן אם נזהה את התכונות שנמצא בעבודה החדשה, ונצליח לייבא אותם ולהביא אותם כאן לעבודה הישנה, זה גם כן יכול להוסיף הרבה תחושה של סיפוק. הסתדר? הוא היה מובן?
כן.
מצוין. עכשיו, לגבי השאלה האחרונה, לגבי הנושא של שבועיים, לא מדברים ואיך יוצאים מזה, אז קודם כל, ההמלצה היא שאם שני בני זוג שבועיים לא מדברים אחד עם השני, אז זה לא אידיאלי, אבל מצד שני, לא לעשות מזה דרמה. לפעמים כאשר בני זוג הם בתוך מערכת של ניתוק, יום, יומיים, שלושה לא מדברים, אז הם אומרים לעצם, רגע, אם יום אחד לא דיברנו, אם יום מים לא דיברנו, אם שלושה לא דיברנו, זה כנראה דרמטי. זו לא בעיה. זה לא מומלץ, זה לא כדאי, לא לחתחיל, לא מתחתנים בשביל זה, אבל אם זה מה שקרה, זה לא מה שמעיד על מצב. אז בסדר, מה קרה שמתוך שנה שלמה, שבועיים, לא דיברו אחד עם השני. הם השכיחו את זה עם הזמן, שום דבר לא קרה. כלומר, קודם כל חשוב שבתפיסה שלהם, לא יעניקו לאי ההידברות שישנה ביניהם, משקל גבוה מדי. זה לא מה שמשקף את המערכת. אם זה קורה כל פעם, כל חודש, שבועיים לא מדברים, זו כבר בעיה. אבל אם זה קורה פעם בהם, זה בסדר, זה לא מומלץ, אבל זה לא בעיה. אז דבר ראשון, לא להעניק לזה משקל גדול מדי. דבר שני, הדרך לצאת מהמקום הזה היא בדרך כלל לעשות את זה בהדרגתיות לאט לאט. בהתחלה להיות יותר טכני, יותר רבש, להתחיל משפטים של שלום שלום, להתחיל משפטים טכניים, מה יש לאכול, מה אוכלים, איך אוכלים, מה יש הבית, מה אין הבית, דברים טכניים, ולאחר מכן בהדרגתיות חוזר משגרה. לא תמיד אפשר לצפות שאחד יבוא ויגיד, זהו, אני מוכן, אני מוותר, ואני מקריא, ואני מתחיל ושובר את הקרח, ואני מחזיר את הקשר. אני לא אומר שזה רע, אבל לא תמיד זה אפשרי וזה קל. אם זה אפשרי וזה קל, אז השאלה לא הייתה נשאלת, פשוט היו עושים את זה. אבל אם היה וזה קשה מדי, ולפעמים כשאחד משני בני הזוג, הוא, לדוגמה, אחרי שהם יומיים, שלושה לא מדברים, אז הוא מחליט, זהו, מעכשיו אני אדבר, ואני מחליט שאני עושה את ההשקעה ומדבר. אז זה יכול להיות טוב, אבל לפעמים הוא צובר הרבה מאוד בלב, הוא אומר עצמו, רגע, אבל זה לא הוגן, זה לא פייר, הרי היא פגע בי יותר משאני פגעתי בה, הוא אומר, כל עוד אני הזה שמבטר. ואז כשהוא מבטר יותר מדי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף זה מתנקם בכולם. ולכן, לפעמים לא כדאי לעשות מאמץ רב מדי, על מנת שלא יצא שכרנו בהפסדנו. מה שחשבנו שיצא מזה שכר, שנעשה השקעה גדולה מדי, בסוף יהיה הפסד, כי יותר מדי תסכול, ואכזבה ורגש שלילי מצטבר. לכן, בהדרגתיות, לאט לאט, מתחילים בשיחות טכניות, ובהדרגתיות חוזרים לדבר על נושאים מהותיים, ודבר שני, לא ללחוץ, לא ללחוץ שזה יהיה היום, מחר, מה, יומיים לא דיברנו, אנחנו חייבים לדבר. אז זה נכון שלא דיברו, וזה לא יעיל ולא טוב, אבל גם לא ללחוץ ולא לעשות מזה דרמה גדולה מדי, כאשר זה קורה מדי פעם.
טוב, תודה רבה,
ברוכים תהיו. אנחנו נצא להפסקה ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים. יום שישי בצהריים, הכל כמעט ארוך ומוכן לשבת.
אויחם לשלום.
רגע לפני שבת, מנחם דוקר מתארח אצלכם ומתענג על הזמירות והטעמים, האורחים המנהגים באווירת השבת הייחודית שלכם.
סבי מרנן.
חיים.
אורח לשבת, תוכנית קיץ חדשה עם מנחם דוקר, יום שישי שתיים בצהריים, רק כאן בכל חי.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
היי, תלחום, אתה בסדר?
אוי, זו הייתה מכה רצינית.
משהו כאן נראה לי מאוד מוזר.
נכנסים?
נכנסים!
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג,
עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו
0722-79-6666.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת מסעי 4 באוגוסט, השבת האחרונה בסדרה, במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-5500-654, 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
סליחה, הנתיב הזה מגיע להגרלה הגדולה?
בוודאי, כל רשת נתיב החסד מביאה אותך להגרלה. שימו לב למבצע הגדול של הקיץ, מכונית קיה פיקנטו חדשה. נכנסים לאחד מסניפי נתיב החסד, קונים ב-300 שקלים ממגוון מוצרי חנות, ומתוכם 29 שקלים ו-90 מאחד המותגים המשתתפים במבצע, ונכנסים להגרלת הקיץ הגדולה. מהרו, יוגרלו שתי מכוניות, אחת בכל חודש. עקבו אחרי הפרסומים.
שלום, כאן אליהו שירי. אנשים לא מאמינים לי היום שאני בעבר סבלתי מדימוי עצמי נמוך ומשתק, וברוך השם, בעבודה עצמית, בחשיפה אל תכנים פורצי דרך, זכיתי לטעום את הטעם של המנצחים, תחושת הביטחון העצמי. הבשורה המסעירה שאת כל זה תוכלו ללמוד היום מהבית שלכם בשעות הנוחות לכם.
לפרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
בזכות ההסתדרות, ב-1 ביולי 2016 נכנס לתוקף החוק להוספת יום חופשה בשנה, ועובדים בעלי ותק עד 4 שנים נהנים מ-11 ימי חופשה שנתית במקום 10, ובהמשך מ-12 ימי חופשה בשנה. אם לא קיבלתם את המגיע לכם, פנו לחדר המצב של ההסתדרות. יחד נוביל שינוי חברתי. רוצים לדעת עוד? ייכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
מהפכת התקשורת מבית הדרן. מכשירים סלולריים מתקדמים עם כלי העבודה נדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק, ללא דמי שימוש חודשיים ועם שירות ללא תחרות. מצטרפים עכשיו 0722-55-55-88. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים והמזגנים של החברות סמסונג, LG, שאפ, איטאצ'י, ווירפול, בקו, אלקטרה, טורנדו ועוד, בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כשאתה במינוס, סגור אותו עם אימון ישיר. חייג 7x5 ותוכל לקבל עד 70,000 שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית, כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר.
המקדש עכשיו!
כל חי מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד לבין המצרים ולהוסיף לבנים של זכויות ומעשים טובים לבניין בית המקדש. חייגו ל-03-903-903-9 שלוחה מספר 9 וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם, ואולי תגלו שזכיתם גם בפרסים יקרי ערך.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום, ערב טוב.
שלום, גבור אחריו. רציתי לשאול אתכם, אני בסביבות הגיל 52-3.
כן.
ובחיים, זאת אומרת, יש כמה דברים שממש אני סובל מהם קשות הרבה שנים, ואני פשוט לא מצליח לעשות, לא שלא מצליח, אני בכלל לא מציל את השינוי. זאת אומרת, אין לי איזשהו סטארט לנסות לשנות אותם, אני מושך אותם ומושך אותם.
אין לי מה? את המילה לא שמעתי, אין לי מה לשנות?
אין לי איזשהו התחלה אפילו של להתחיל לעשות שינוי ולצאת מהמצב הזה.
כן. יש לך דוגמה? יש לך דוגמה אחת רק שנוכל לדבר עליה? אפילו דוגמה פשוטה.
לא כל כך פשוט, זאת אומרת אני... לא יודע, זה בשידור, אבל אני בזיגויות מאוד מאוד סובל. ולא מצליח לעשות שינוי בזה.
כן. זה באמת דוגמה כללית, בגדול.
מה?
אני אומר, זה באמת דוגמה כללית, כי הנושא שינוי הוא נפרס על פני מימדים רחבים.
לא, השינוי הוא רק כאילו... בדרך אחד...
האם אנחנו רוצים שינוי בעצמנו, שינוי במישהו אחר, שינוי בתכונה, שינוי בהרגל, שינוי בתוצאות, במה אנחנו רוצים שינוי?
השינוי הוא... זאת אומרת, יש לפעמים דברים שלא היית רוצה להיות שם.
כן.
ובכל זאת, זאת אומרת, אני ממשיך להיות שם ולא שובר את הכלים.
כלומר, מה? מעליבים אותך? אני סתם אומר דוגמה, כן? לא דווקא שזה מה שקורה. נגיד, מעליבים אותך, משפילים אותך, ואתה נשאר שם, ואתה לא מגיע, ואתה לא אומר כלום, ואחרי יומיים אתה אומר לעצמך, למה לא אמרתי, למה לא הגבתי?
משהו כזה.
בסדר, אז בוא ניקח את הדוגמה הזו לצורך העניין, כי אנחנו צריכים לגעת איזושהי דוגמה מסוימת על מנת שנוכל לדבר שלא יראה.
אני חושב שזו דוגמה טובה, מה שהרב אמר, אולי אפשר להשליך את זה על דברים אחרים.
בסדר גמור, מצוין. אז הדוגמה הזאת, אז אנחנו נמצאים בכל מיני סיטואציות שאנחנו מרגישים לא נעים ולא רוצים להימצא שם. מה אנחנו יכולים לעשות כל פעם מחדש שאנחנו מוצאים את עצמנו באותו מקום? ישנו מעין תהליך נפשי שנקרא כיפאון. מה זאת אומרת כיפאון? זאת אומרת, ברגע שאני מרגיש שמעליבים אותי, משפילים אותי, אני פתאום ברגע הראשון שומע את הדברים, אומר לעצמי, רגע, כל מה שאומרים, זה נכון. אני באמת לא מתחשב, אני לא אכפת, אני לא רגיש, אני לא טוב, אני לא חכם, אני שומע את כל הדברים ואני מאמין לזה. ואז כעבור שעה, שעתיים או יומיים, אני פוקח את העיניים ואת החשיבה ואומר, מה פתאום? מה פתאום? איך יכולתי? למה אפשרתי בכלל? למה אפשרתי שידברו עליי? למה אמרת? למה לא אמרתי כלום? איך אנחנו יוצאים מהמקום הזה? התשובה היא, הבעיה היא שכאשר אנחנו נכנסים למקום הזה, לאותו מקום שאנחנו מרגישים לא נעים, אנחנו קצת מאבדים את הראש באותו זמן, אנחנו נכנסים למעין מצב, מה שנקרא הישרדותי. מצב הישרדותי זה מצב שבו מערכת החשיבה שלנו לא פועלת במיטבה, ולכן אנחנו לא שמים לב בצורה מוחלטת ליכולות שלנו, אנחנו לא ערניים ליכולות שלנו, לכן יומיים לאחר מכן כשאנחנו נרגעים אנחנו אומרים לעצמנו מה פתאום, איך הוא אמר משהו מה, ולא אמרתי שום דבר, אני לא מבין את עצמי, אבל זה בגלל שיומיים לאחר מכן אנחנו לא באותו מצב הישרדותים. מה אנחנו עושים לצאת משם? התשובה היא ברגע שאנחנו מבינים שיש הבדל במצב הישרדותי.
זה באמת נכון הרב, זה מה שאתם אומרים זה ממש נכון מאוד.
יפה, אז בשביל שאנחנו נוכל לצאת מהמצב ההישרדותי הזה ולהגיע למצב שהוא לא אותו מצב הישרדותי, זה קודם כל המודעות, קודם כל הידיעה שעכשיו אני פועל ממצב הישרדותי. ואז מהמקום הזה הדבר המקסימלי שבהרבה מאוד מקרים אפשר לעשות זה לומר במקרה הזה בן או בת הזוג, לומר אני שומע כל מה שאת אומרת, אני מרגיש מה שאת אומרת, יש בו משהו נכון, אולי אני מגזים בהרגשה, לא מגזים בהרגשה, אני שומע מה את אומרת, אני לא רוצה להגיב על זה עכשיו, תני לי שעה, שעתיים, יום ימיים, לאחר מכן אני אגיב. תרגיל את המערכת סביבך, תרגיל אותם, את המערכת סביבך, שזוהי החשיבה שלך, שאתה לא אמור להגיב כל הזמן, לכל פעם שיש איזשהו כעס או מריבה, בצורה מיידית. אתה מגיב שעה לאחר מכן, וזה בסדר. עכשיו את מדברת ואת אומרת מה שאת רוצה ואני אגיב עוד שעה עוד יומיים. פשוט מראש בזמן הוויכוח והיא הסכמה זה מה שתגיד. כך תציג את הדברים. צא מתוך נקודת
הנחה. אבל לפעמים זה הרב זה מאבד את המומנטו אחרי תקופה מסוימת שמגיבים. זאת אומרת, לפעמים צריך...
תראה, אם זה מאבד את המומנטום, זאת אומרת שבאותו זמן שהייתה מריבה, היא לא הייתה על משהו ענייני. היא הייתה סתם על למה הוצאנו טיפה יותר מדי כסף. אבל אם והיה ויש כאן איזושהי מריבה שהיא חוזרת עצמה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כנראה מאפיין את מערכת הניסויים, ואז המומנטום הוא תמיד ישנו, כי זה נושא שהוא מלווה את שני בני הזוג, שנה, שנתיים ושלוש. אז אם יומיים לאחר מכן זה לא המומנטום, אז אומר שגם בזמן המריבה הטוב שלא הגבנו, כי בכל מקרה זה סתם היה. אבל אם והיה, וזה לא דבר שהוא חד פעמי, דבר שהוא חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, אז זה לא מאוחר מדי, גם שנה לאחר מכן זה לא מאוחר מדי, אבל עדיף לא לחכות שנה, אפשר לחכות יום ימיים או שעה, שעתיים. אז אם אנחנו מסכים...
אבל רציתי לשאול אתכם, זאת אומרת, יש דברים שהם מאוד מאוד כבדים, שהם לא מסתדרים בחיים, ולא היית רוצה להיות במסגרת או במקום שאתה נמצא, וזה באמת דורש שינוי.
אם ישנם זמנים, אם ישנם מסגרות חיים, שאתה מרגיש שאתה לא רוצה להיות שם, ואתה לא יודע כמה זה טוב, לא טוב וכדומה, מה שתעשה, זה תיקח לעצמך פרק זמן מסוים במהלך היום, כל יום, תאמר לעצמך, לו יצויר, אני לא הייתי במסגרת שאני חי בה כיום, הייתי מסגרת אחרת. מה אחר הייתי עושה? ואת זה תתחיל לעשות. אני סתם את הדוגמה עם מקום אחר. נגיד שבן אדם הוא עכשיו ימצא במקום של עבודה, הוא אומר לעצמו, אני רוצה להיות אברך. מצוין, רוצה להיות אברך. אז בוא נתחיל ככה, בוא נתחיל כל פעם שיש לך זמן פנוי, שעה, שעתיים ביום, תתחיל מהשעה, שעתיים פנויות שיש לך ביום, להתחיל לראות שאתה לומד. אתה מזדהה עם זה, וזה טוב לך, וזה קל לך, או זה קשה לך, וזה קושי שאתה יכול להתגבר עליו, ואתה מרגיש טוב עם זה, ואז בהדרגתיות הוא תחטוף עוד שעה, תוסיף עוד שעה, תעבור לשלוש, ארבע שעות, חצי יום, ולאחר מכן תוכל לעשות החלטה שהיא נכונה והיא בריאה, שלא תתחרט עליה, כעבור חודשיים, שלוש, כעבור חצי שנה, לא משנה, אבל העיקר שההחלטה תהיה בכמה שיותר לפי נתוני ההווה, וכמה שבן אדם יכול להגיע להחלטה נכונה, עם הכלים והתחושות והחוויות והניסיון שיכול להביא אותו לקראת ההחלטה הנכונה. ולכן, קח לעצמך פרקי זמן בחיים.
כל חיי תמיד איתי כוחה.
הידעתם כי בכרטיסי אשראי עלולים לעבור על איסורי ריבית? כיצד נמנעים מאיסורי ריבית בחתימת חוזה על דירה? ומה הם התנאים לעריכת היתר עסקה? כל התשובות לשאלות שלכם המאזינים בהלכות ריבית מפי הגאון הרב פנחס וינד שליטה, מחבר סדרת הספרים ברית פנחס, יום חמישי, 20:00, כאן בקול חי.
חנות העודפים והתצוגות הארצית של מחסני חשמל במתחם אלקטרה ראשון לציון מערב. יינתנו הנחות מטורפות על תצוגות ועודפים, עד 50% הנחה ועל בסיס כל הקודם זוכה. חנות העודפים והתצוגות הארצית במחסני חשמל במתחם אלקטרה ראשון לציון מערב.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, 3 ימים במלון כנר המפואר, פרשת מסעי 4 באוגוסט, השבת האחרונה בסדרה, במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-5500-654, 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
מהפכת התקשורת מבית הדרן. מכשירים סלולריים מתקדמים עם כלי העבודה נדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק, ללא דמי שימוש חודשיים ועם שירות ללא תחרות. מצטרפים עכשיו 0722-555-5588. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
סליחה, הנתיב הזה מגיע להגרלה הגדולה?
בוודאי, כל רשת נתיב החסד מביאה אותך להגרלה. שימו לב למבצע הגדול של הקיץ, מכונית קיה פיקנטו חדשה. נכנסים לאחד מסניפי נתיב החסד, קונים ב-300 שקלים ממגוון מוצרי חנות, ומתוכם 29.90 שקלים מאחד המותגים המשתתפים במבצע, ונכנסים להגרלת הקיץ הגדולה. מהרו, יוגרלו 2 מכוניות, אחת בכל חודש. עקבו אחרי הפרסומים.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
בשדה התעופה בן גוריון ישב ביז'ו במכונית המוסווית למונית והמתין.
אני מוכן.
ברוכים הבאים לארץ הקודש.
ברוך השם, ברוך השם.
תיכנס בבקשה, מהר, מהר.
לירושלים, לירושלים.
בסדר גמור.
גמור, גמור.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים למזגנים של החברות סמסונג, LG, שרפ, איטאצ'י, ווירפול, בקו, אלקטרה, טורנדו ועוד, בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כשאתה במינוס, סגור אותו עם אימון ישיר. חייג 7x5, ותוכל לקבל עד 70,000 שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. כפוף לתנאי החברה, מימון ישיר.
בימי בין המצרים מדברים על חינוך. המרצה ואיש החינוך הרב אברהם ברזילאי בתוכנית מיוחדת להורים וצעירים על התמודדות עם זמנים, מסגרת, משמעת ואתגרים במשפחה ובחברה. ליל שישי חינוכי, יום חמישי בחצות, כאן בקול חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופנוע, שים לב לרכב המגיע מימין ומולך.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, עכשיו חצות באולפן אריאל שרפר. לשכת ראש הממשלה שבה ופרסמה הערב הודעת הבהרה מיוחדת על רקע הוויכוח הציבורי הנוכחי בנושא הטיפול באיום מנהרות הטרור קודם למבצע צוק איתן. וזאת בתגובה לטענת יושב ראש יש עתיד חבר הכנסת יאיר לפיד, לפי הנושא לא נידון מספיק בישיבות קבינט שקדמו למבצע לפני כשנתיים. בהודעת לשכת ראש הממשלה נתניהו נאמר כי בניגוד מוחלט לטענות לפיד, בשמונה ישיבות קבינט העלו ראש הממשלה, נציגי השב"כ ומפקדי צה"ל את איום המנהרות החוצות גדר לשטח ישראל. ההודעה נחתמה בנזיפה ברמיזה בלפיד, ולפיה כמי שהיה חבר קבינט בזמן מבצע צוק איתן, עליו לדעת שאחריותו היא להיות בקי בחומר שהוצג לפניו. לשון הודעת לשכת ראש הממשלה, ממנה הביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. סגן שר החינוך מאיר פרוש הבהיר הערב כי ההחלטה הממשלתית לביטול התנאים לתקצוב מוסדות הפטור החרדים אינה עוסקת בלימודי ליבה.
זה לא חוק לא ללמוד ליבה או כן ללמוד ליבה, כי תלמודי תורה לומדים את מה שהם לומדים, אז מי שרוצה לומר עכשיו הוא ידע מה שהם לומדים, אז הוא יודע. אני מספר לך שמשרד החינוך לפני 7 שנים שנה לבג"ץ, הוא אמר יש חוזר מנכ"ל שאומר מה תלמודי תורה לומדים, המוכר שנורא סביב לומד.